חצי עוגיה אחרי הליכה של חצי שעה, והכנסתם יותר קלוריות ממה ששרפתם. יוזמה של עשרות חוקרים מצאה כי המדע מפריז בתרומה של פעילות גופנית להרזיה. כתבתה של גרצ'ן ריינולדס, ניו יורק טיימס. קורא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. על כל 100 קלוריות שאנחנו מצפים לשרוף באימון, רובנו נצליח לשרוף פחות מ-72 קלוריות, כך עולה ממחקר חדש על האופן שבו משפיעה הפעילות הגופנית על חילוף החומרים. המחקר מגלה כי גופנו נוטה לפצות אוטומטית על לפחות רבע מהקלוריות שאנחנו מוציאים במהלך פעילות גופנית, מה שפוגע במאמצנו לרדת במשקל באמצעות אימון. בתיאוריה, או ביקום אלטרנטיבי סימפטי יותר, הפעילות הגופנית אמורה לסייע משמעותית לירידה במשקל. כשאנו זזים, השרירים שלנו מתכווצים ודורשים יותר דלק מאשר במנוחה, ואילו איברים אחרים ומערכות ביולוגיות מוציאים אנרגיה נוספת. בזכות מחקרי מעבדה קודמים, ידוע בערך איזו כמות אנרגיה דרושה לתהליכים אלה. הליכה של 1.5 קילומטר למשל, שורפת כ-100 קלוריות, בהתאם לגודל הגוף ולמהירות ההליכה של אותו אדם. עד לאחרונה הניחו רוב האנשים, כולל מדעני פעילות גופנית, שזהו תהליך מצטבר, כלומר, צעד 1.5 קילומטרים, שרוף 100 קלוריות, צעד 3, שרוף 200, וכן הלאה, בצורה לוגית ומתמטית. אם לא נחליף את הקלוריות האלה בתוספת של אוכל, אנחנו אמורים לשרוף יותר קלוריות ממה שאנחנו צורכים באותו יום ולהתחיל להשיל קילוגרמים. אבל התוצאה הרציונלית הזאת מתרחשת רק לעתים רחוקות. מחקרים רבים מראים שרוב האנשים שמתחילים בתוכנית אימונים חדשה יורדים במשקל מועט מהצפוי בהתבסס על מספר הקלוריות שהם שורפים במהלך האימון, גם אם הם מקפידים מאוד על התזונה שלהם. לכן, כמה מדענים החלו לשער שהוצאת האנרגיה עשויה להיות גמישה פחות ממה שחשבנו. במילים אחרות, ייתכן שיש לה גבולות. אפשרות זו קיבלה חיזוק ב-2012 עם פרסום מחקר רב השפעה על ציידים לקטים אפריקאים. המחקר הראה שלמרות שאנשי השבט הלכו או רצו במשך שעות באופן קבוע, הם שרפו בערך אותו מספר קלוריות ביום כמו גברים ונשים מערביים שמעבירים את רוב זמנם בישיבה. איכשהו, הבינו מחברי המחקר, גופם של בני השבט הפעילים פיצה, הפחית או שריפת הקלוריות הכוללת, כך שהם נמנעו מרעב בעת שעקבו אחר מזונם. מחקרים קטנים אחרים שנערכו מאז חיזקו את הממצא שפעילות רבה יותר אינה גורמת בהכרח להוצאה יומית גדולה יותר של קלוריות. רק מעט ניסויים רחבי היקף ניסו לברר עד כמה הגוף שלנו מפצה על הקלוריות שנשרפות תוך כדי תנועה, שכן מדידת הפעילות המטבולית בבני אדם היא מורכבת ויקרה. ואולם, כחלק מיוזמה מדעית חדשה ושאפתנית, עשרות חוקרים הגדו לאחרונה את הנתונים המטאבוליים שאספו ממחקרים רבים שכללו אלפי גברים ונשים. מחקרים אלה כללו שתיית מים בסימן כפול, doubly labeled water, מדד הזהב במחקר מטאבולי. מים אלה מכילים איזוטופים המאפשרים לחוקרים לעקוב בדיוק אחר מספר הקלוריות שאדם שורף במהלך היום. לצורך המחקר החדש שפורסם באוגוסט בכתב העת המדעי Current Biology, יצאו כמה מהמדענים המעורבים ביוזמה לבדוק מה קורה לחילוף החומרים שלנו כשאנחנו זזים. הם איגדו נתונים של 1,754 מבוגרים שכללו את תוצאות המים כפולי הסימון שלהם, וכן מדדים של הרכב גופם וצרכים אנרגטיים בסיסיים, Basal Energy Expenditure. כלומר, כמה קלוריות הם שורפים פשוט מעצם היותם בחיים, גם אם אינם פעילים. הפחתת המספרים הבסיסיים מההוצאה האנרגטית הכללית סיפקה לחוקרים תוצאה מקורבת של הוצאת האנרגיה של אנשים מפעילות גופנית ותנועה אחרת, כגון עמידה, הליכה ותזוזה כללית. לאחר מכן, באמצעות מודלים סטטיסטיים, חישבו החוקרים את הקלוריות שנשרפו במהלך פעילות, הגדילו את ההוצאה האנרגטית היומית כצפוי. כלומר, אם אנשים שורפים יחסית יותר קלוריות ביום, כאשר הם זזים יותר, אך התוצאות הראו כי הם לא נטו לשרוף יותר קלוריות. למעשה, נראה כי רוב האנשים שורפים רק כ-72% בממוצע מהקלוריות הנוספות שניתן היה לצפות שיסרפו, בהתחשב ברמות הפעילות שלהם. נראה שאנשים מפצים ברבע לפחות על תוספת הקלוריות שנשרפות בפעילות גופנית, אמר לואיס הלסי, פרופסור למדעי החיים והבריאות באוניברסיטת רומפטון בלונדון, ואחד המחברים הראשיים של המחקר החדש. באופן לא צפוי, החוקרים מצאו שרמות הפיצוי האנרגטי עלו בקרב אנשים בעלי רמות שומן גוף גבוהות יחסית. אלה נטו לפצות על 50% או יותר מהקלוריות ששרפו בפעילות גופנית. חשוב לציין כי המחקר לא בדק את צריכת המזון של המשתתפים. הוא התרכז אך ורק בהוצאה האנרגטית וביכולת של גופנו לקזז חלק מהקלוריות שנשרפו במהלך פעילות גופנית על ידי הפחתת הפעילות הביולוגית במקומות אחרים בגוף. עם זאת, לא ברור כיצד אנו מנהלים את המהלך הזה באופן לא מודע, ועדיין לא ברור אילו מערכות פנימיות עשויות להיות מושפעות יותר, אמר הלסי. הוא ועמיתיו משערים כפעילותה של מערכת החיסון, שדורשת כמות רבה של אנרגיה, עשויה להיחלש במידת מה. או שאנו זזים פחות באופן לא מודע, או נעשים יושבניים יותר בחישוב כללי בימים שבהם אנחנו מתעמלים. אולי גם חלק מהפעולות הפנימיות של התאים שלנו מעיטות, מה שמפחית את הוצאת האנרגיה הכללית של גופנו. אבל התובנות החדשות בנוגע לפעילות גופנית ופיצוי קלורי אינן מייאשות לחלוטין. אפילו אנשים שגופם מפצה על 50% או יותר מהקלוריות שהם מוציאים במהלך פעילות גופנית, ישרפו יותר קלוריות ביום מאשר הם יישארו דוממים, ציין הלסי. בעיה עיקשת יותר בשימוש בפעילות גופנית לירידה במשקל, המשיך, היא שלמעשה פעילות גופנית שורפת מעט קלוריות, נקודה. כדי לרדת במשקל, צריך גם לאכול פחות. חצי עוגיה, או חצי פחית קולה, אחרי הליכה של חצי שעה, והכנסתם יותר קלוריות ממה ששרפתם, אמר, ולא משנה מהו אחוז הפיצוי הקלורי שלכם. צעד צעד. מחקרים רבים מצביעים על כך שאנשים פעילים חיים יותר מאלה שזזים לעתים רחוקות. מחקר שנערך ב-2018 על ידי המרכזים לבקרת מחלות ולמניעתן, למשל, הגיע למסקנה כי כ-10% מכלל מקרי המוות בקרב אמריקאים בני 40 עד 70 הם תוצאה של מעט מדי פעילות גופנית. מחקר אירופי מ-2019 מצא ששני עשורים של חוסר פעילות הכפילו את הסיכון של הנורווגים למות צעירים. אך מדענים עדיין לא הצליחו לקבוע בדיוק עד כמה התנועה עשויה להיות קשורה קשר הדוק לאריכות ימים. גם לא ברור אם אפשר להגזים בפעילות גופנית, דבר שעלול לתרום לקיצור החיים. נושאים אלה עומדים במרכזם של שני מחקרים חדשים שבוחנים את הקשרים בין פעילות גופנית לאריכות ימים מזוויות שונות אך מצטלבות. המחקר הראשון, שפורסם ב-JAMA, Network Open, התמקד בצעדים. רובנו מכירים את ספירת הצעדים היומיים כיעד פעילות, משום שהטלפונים, השעונים החכמים ומעקבי הפעילות האחרים שלנו מעודדים אותנו לצעוד מספר צעדים מסוים ביום, לרוב 10,000. חוקרים מאוניברסיטת מסצ'וסטס אמהרסט, המרכזים לבקרת מחלות ומניעתן ומוסדות אחרים, תהו שמה דווקא מספרי צעדים קטנים יותר עשויים להיות קשורים לחיים ארוכים יותר. לצורך כך, הם פנו לנתונים שנאספו בשנים האחרונות עבור מחקר גדול ומתמשך של בריאות ומחלות לב בקרב גברים ונשים בגיל העמידה. רוב המשתתפים הצטרפו למחקר כעשור קודם לכן, כשהיו בשנות ה-40 לחייהם. הם השלימו בדיקות רפואיות וענדו מכשיר מעקב פעילות שספר את צעדיהם מדי יום במשך שבוע. החוקרים איגדו נתונים של 2,110 מהמשתתפים והשוו את שמותיהם לרישומי מוות. הם מצאו כי 72 משתתפים מתו בעשור שחלף, מספר קטן יחסית, אך לא מפתיע, בהתחשב בגילם הצעיר יחסית של המשתתפים. אבל המדענים הבחינו גם בקשר חזק בין ספירת צעדים לתמותה. אותם גברים ונשים שצברו לפחות 7,000 צעדים יומיים כשהצטרפו למחקר, היו בסיכון נמוך בכ-50% למות מאז, לעומת אלה שצעדו פחות מ-7,000 צעדים. סיכוני התמותה המשיכו לרדת ככל שסך הצעדים עלה והגיע לסיכון נמוך ב-70% למוות מוקדם בקרב אלה שצעדו יותר מ-9,000 צעדים. אך ב-10,000 צעדים היתרונות נמחו. הייתה נקודה של תפוקה שולית פוחתת, אמרה אמנדה פלוץ', מרצה לקינסיולוגיה באוניברסיטת מסצ'וסט אמהרסט, שעמדה בראש המחקר החדש. אנשים שצועדים יותר מ-10,000 צעדים ביום, אפילו הרבה יותר, כמעט שלא חיו יותר מאלה שצעדו לפחות 7,000 צעדים. גם המחקר השני, שפורסם בכתב העת המדעי Mayo Clinic Proceedings, קבע כי פעילות גופנית יכולה להיות מוגזמת. מחקר זה כלל נתונים ממחקר הלב של העיר קופנהגן, מחקר נרחב שמתפרס על פני עשרות שנים, שגייס עשרות אלפי מבוגרים דנים מאז שנות ה-70, ושאל אותם כמה שעות בשבוע הם עוסקים בספורט או מתעמלים. החוקרים התמקדו ב-8,697 ממשתתפי המחקר, שהצטרפו בשנות ה-90, וציינו את הרגלי הפעילות שלהם, ובדקו את שמותיהם כנגד רישומי המוות. ב-25 השנים שחלפו מאז שהצטרפו רובם, כמחצית מהם מתו. אבל אלה שדיווחו על פעילות גופנית של בין 2.6 ל-4.5 שעות בשבוע, היו בסיכון נמוך יותר ב-40% למות במהלך תקופה זו, מאשר אנשים פעילים פחות. תרגום שעות הפעילות הגופנית האלה לספירת צעדים אינו מדע מדויק, אך החוקרים מעריכים כי אנשים שמתאמנים 2.6 שעות בשבוע, או כ-30 דקות ברוב הימים, סביר שיצברו כ-7,000 עד 8,000 צעדים ברוב הימים, כשילוב בין פעילות גופנית לחיי היומיום, ואילו אלה שמתאמנים 4.5 שעות בשבוע, כנראה היו מתקרבים לסף 10,000 הצעדים ברוב הימים. בנקודה זו, כמו במחקר הראשון, היתרונות השתתחו, אך במחקר זה הם ירדו באופן מפתיע בקרב קבוצה קטנה יחסית של אנשים שהתאמנו במשך 10 שעות או יותר בשבוע או כ-90 דקות ברוב הימים. הקבוצה הפעילה מאוד, אנשים שמתאמנים 10 שעות ויותר בשבוע, איבדה כשליש מהתרומה לתוחלת החיים, בהשוואה לאנשים שהתאמנו 2.6 עד 4.5 שעות בשבוע, אמר דוקטור ג'יימס אוקיף, פרופסור לרפואה באוניברסיטת מיזורי קנזס סיטי, ומנהל המחלקה לקרדיולוגיה מונעת ממכון הלב סיינט לוק באמריקה התיכונה, ממחברי המחקר. שני המחקרים מצביעים על קשר בין פעילות גופנית לתוחלת חיים, אך אינם מראים שפעילות גופנית רבה יותר גורמת ישירות להתארכות תוחלת החיים. עם זאת, ביחד הם מספקים מסקנות שימושיות לכל מי שמקווה לזכות בבריאות ובעריכות ימים. שני המחקרים קובעים את הנקודה המתוקה לפעילות ולעריכות ימים סביב 7,000 עד 8,000 צעדים יומיים, או כ-30 עד 45 דקות של פעילות גופנית ברוב הימים. תוספת פעילות עשויה לשפר באופן שולי את הסיכויים לחיים ארוכים, אמר אוקיף, אך לא בהרבה, ותוספת גדולה מדי עשויה בשלב מסוים להניב תוצאות הפוכות. ציברו ומדדו את הפעילויות שלכם בכל דרך שעובדת בשבילכם, אמרה פלוץ'. ספירת צעדים עשויה לעבוד טוב בשביל מי שאין לו זמן לאימון גופני ארוך. אבל אם אימון גופני, תחום בזמן, מתאים יותר לאורך החיים שלכם ולמטרותיכם, גם זה נהדר. הרעיון הוא פשוט לזוז יותר. חצי הוגיה אחרי הליכה של חצי שעה, והכנסתם יותר קלוריות ממה ששרפתם. כתבתו של גרצ'ן ריינולדס, ניו יורק טיימס, קרא איתן רץ. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.